נידה דף ממתת, מתחילים בעזרת השם במשנה. כלי יקר מאוד, עולה און התק, הוא יכול להיות מאוד מאוד שימושי. הכל טוב עד שיש בו נקב. יש בו נקב למטה, כל הכלי אינו, כבר לא שווה. אבל נקב, יש גדלים של נקב. אם זה למשל כלי שמיועד לפירות, אז עם נקב קטן שיש בכלי זה לא מוציא אותו מכדי שימוש. אבל אם הוא מיועד למשקאות, נקב קטן שהמשקה יוצא דרך הנקב, כבר הוא מוציא אותו מכלל שימוש. אין מה לעשות עם הכלי הזה, אי אפשר יותר להשתמש בו לאותו צורך שלו הוא משתמש. מאוד מעניין שיכול להיות לפעמים נקב בתוך כלי, שכשאתה תכניס בפנים נוזלים, אז יתפתף מהנקב הנוזלים שנמצאים בפנים. אבל אם אתה למשל תהפוך את הכלי הזה, תשים אותו כשהפתח כלפי מטה ותשפוך מים מלמעלה, באותו נקב לא ייכנס מים מהנקב הזה לתוך החלל של הכלי. כי הנקב רק יכול להוציא מים שנמצאים בפנים, אבל הוא לא יכול להכניס מים מבחוץ. אז רואים בעצם שיש פה דבר מעניין, שנקב, כשבפנים יש נוזלים, אז זה מטפטף החוצה. אז אם כשבפנים יש נוזלים זה מטפטף החוצה, זה עדיין לא אומר שכשאתה תהפוך את הכלי ואתה תשפוך נוזלים מבחוץ, אז זה עדיין לא אומר שייכנס נוזלים דרך הנקב פנימה לתוך הכלי. אבל מה כן? ברגע שהנקב הוא כל כך גדול, שכששופכים מבחוץ נוזלים, זה מטפטף פנימה לתוך הכלי, זה אומר שבוודאי אם אתה תהפוך אותו ואתה תמלא נוזלים בפנים, ודאי שזה יטפטף החוצה מאותו נקב, כי כדי שיכנסו מים לתוך כלי מבחוץ, צריך נקב יותר גדול מאשר כדי שיצאו מים כשהנוזלים נמצאים בפנים. אז יש לנו פה דוגמה נוספת, דומה לדוגמה שראינו במשנה הקודמת, שיכול להיות לפעמים על סימן אחד, הסימן התחתון קראנו לו, שהוא, אם הוא קיים, אז הוא העיקר ולא מתייחסים לסימן העליון, והסימן העליון הוא לא העיקר, כמו שראינו בעריכות במשנה הקודמת. וזה מה שאומרת המשנה כיוצא בו, כמו שראינו בעריכות במשנה הקודמת, שהסימן העליון בשביל לקבוע אם היא גדולה, האישה, תלוי בסימן התחתון, אבל הסימן התחתון לא תלוי בעליון, שברגע שיש את הסימן התחתון היא כבר נחשבת גדולה. אותו דבר, רואים שיש דברים נוספים שבפרק הזה אנחנו מונים במשניות הבאות, מגוון דברים שאחד תלוי בשני, אבל השני לא תלוי בראשון. הדוגמה הראשונה, מה שהבאנו, כל כלי חרס, יש בו איזשהו נקב, יש בו איזשהו סדק, שהוא מכניס. אם מניחים אותו על מים, או כמו שתכף נראה בגמרא, דוגמה הנוספת, שנכנס מים מהצד החיצוני של הכלי לתוך הצד הפנימי, דרך אותו נקב או דרך אותו סדק, אז זה חייב להיות שהנקב הזה הוא כל כך גדול, כי אחרת לא היה נכנס מים מבחוץ, אלא הכי הרבה מה שהיה יכול להיות, שבתוך הכלי יש מים, יכול להיות שיתפטף החוצה, אבל אם נכנס מים מבחוץ כלפי פנים, זה אומר שזה נקב גדול, אז ודאי שזה גם מוציא מים. לא יכול להיות כלי שיש בו נקב, שהמים יכולים להיכנס מבחוץ כלפי פנים, שמבפנים לא יוכלו לצאת הנוזלים. אם הם נכנסים לתוך הכלי דרך הנקב, כל שכן שהם יכולים לצאת. זה הטבע. אבל, ויש שמוציא ואינו מכניס. יכול להיות כלי שהנקב שלו מאוד קטן, שאם יש נוזלים בתוך הכלי, אז דרך הנקב הזה הם יכולים לטפטף החוצה. אבל, ואינו מכניס. אם אתה מניח את הכלי על מים, לא נכנסים מים דרך אותו נקב פנימה לתוך הכלי. זה דבר אחד. עוד דוגמה. כל עבר שיש בו ציפורן, אחד שיש לו, אם יש איזשהו, אחד שיש לו אצבע יותר, זאת אומרת כל אדם יש לו 5 אצבעות בכף היד. אדם שיש לו אצבע שישית, וזה לא בשורה של האצבעות, כמו שזה נקרא, זה לא נספר עם שאר האצבעות, אלא זה נמצא בגב היד, לא עלינו. ותראה איזה אצבע שיוצאת לו שם. עכשיו, יש כלל, שנזכה לאריכות ימים ושנים טובים כולנו, אבל יש כזה מין כלל שברגע שיש מת אנחנו יודעים שברגע שיש מת בתוך חדר, אז המת מטמא את כל החדר, מת מטמא באוהל. עכשיו, לא צריך שזה יהיה מת שלם. אפילו כזית בשר מהמת, מטמא באוהל. אבל מה? פחות מכזית בשר בדרך כלל לא מטמא. אלא אם כן, זה איבר שלם. כמו למשל אצבע. עכשיו, ההגדרה של איבר שלם, זה צריך שזה יהיה איבר שלם. זה צריך להיות עם בשר, עם עצמות ועם גידים. וזה צריך להיות דווקא באמת איבר חשוב. אבל אם זה אצבע יתירה, אז לא תמיד זה נחשב איבר חשוב כדי לטמא באוהל. אז, ומתי כן? כל איבר שיש בו ציפורן, אם באצבע היתרה הזאת יש בה ציפורן, יש בו עצם. ודאי שבפנים גם כן יש עצם. ולכן זה נחשב כמו איבר שזה מטמא באוהל. אפילו אם אין כזית. ויש שיש בו עצם ואין בו ציפורן. אבל יכול להיות איבר כזה שעצם יש בתוך העבר, אבל ציפורן לא גדל שם. ולכן זה לא נחשב עבר שלם בשביל לטמא באוהל אם אין בו כזית בשר. דבר שלישי, כל כלי שראוי לישיבה, כיסא, ספה, קורסה, כל כלי שראוי לישיבה, המטמא מדרס, זב, נטמא בזיבה, שיושב על דבר שראוי לישיבה, מטמא את הדבר הזה בתומת מדרס, תומה חמורה, שכמו שהזב הוא טמא, שהוא אב התומה, תומה חמורה, שיכול לטמא כל דבר, אז ככה גם המדרס שעליו הוא יושב גם מטמא כל דבר. אז כל המטמא מדרס, כל כיסא לדוגמה שמטמא מדרס, או מיטה שראויה לשכיבה, שהיא גם כמטמא מדרס, הכלל הוא שזה גם מטמא טמא מת. זאת אומרת, אם ייגע בו טמא מת, מטמא את המיטה הזאת, זה נקרא כלי. זאת אומרת, חייב להיות שאם הוא נטמא כמדרס, הוא ודאי נטמא גם בטומאה רגילה של טומאת מת. אבל מה? הוא מטמא טמא מת, זאת אומרת, אם הוא נגע במת, אז הכלי הזה נהיה אב הטומאה. ואם הוא היה באוהל המת, הוא גם כן נהיה אב הטומאה. ויש כלי גמור שמטמא טמא מת. אם הוא נגע במת או נגע באדם שנגע במת, אז זאת אומרת ככה, אם הוא נגע במת או נגע באדם שנגע במת, אז הוא נטמא. או שהוא היה באוהל המת, הוא נטמא. למה? כי הוא נקרא כלי. כלי נטמא במת. אבל מה? ואינו מטמא מדרס. הוא לא יכול להפוך להיות מדרס, הוא לא יכול להיות אב הטומאה על ידי מדרס של זב. למה? בגמרא יבואר שבשביל שכלי יקבל טומאה, מספיק שהוא יהיה כלי שראוי לשימוש בשביל לקבל טומאת מת. אבל כדי לקבל טומאת מדרס, הוא צריך להיות ראוי לישיבה או לשכיבה. כמו שאנחנו נראה בהמשך. ולכן, אם הוא כלי והוא גם ראוי לישיבה או לשכיבה, אז הוא מטמא מדרס גם, לא רק טמא מת. אבל אם הוא כלי שהוא לא ראוי לישיבה או לשכיבה, אז הוא רק מטמא טומאת מת. מה עכשיו דנה כמובן, בהלכה הראשונה שלמדנו במשנה, לגבי כלי, שיש בו נקב שמכניס, אז אם נכנס מים דרך אותו נקב מבחוץ, כל שכן שהמים יוצאים גם כן החוצה, ואז הכלי הזה הוא לא נחשב ראוי. למה הוא לא ראוי? אומרת הגמרא, אם זה מכניס, אם הנקב או הסדק שיש בכלי מכניס מים מבחוץ לכלי, פסול למי חטאת. התורה אומרת שצריך לתת מים חיים אל כלי, מים של מעיין לתוך כלי. צריך שזה יהיה שם כלי עליו, בלי נקב. אם יש בו נקב, הוא לא ראוי בשביל להשתמש איתו, להכניס בפנים מי מעיין ואפר פרה אדומה. זה לא ראוי, כי יש בו נקב. וכל שכן שהוא פסול משום גיסטרה. מה זה גיסטרה? היום, ברוך השם, השם נתן לנו שפע, ששם ימשיך לתת לנו שפע עד בלי די. אבל בזמן חז"ל הקדושים היה מאוד קשה לייצר כלי חרס. זה היה תהליך ארוך. ולכן אדם שכבר הצליח לייצר כלי חרס, הוא היה מוכר את זה ביוקר. ואדם שקנה כלי חרס היה מאוד מייקר את זה. אם היה נשבר לו הכלי, הוא היה מחפש בין השברים לראות איזה חלק יכול עוד לשמש אותו בהמשך. ואחד מהחלקים, אם הוא היה מספיק גדול, היה נקרא גיסטרה. גיסטרה זה כלי שבור, אבל הוא עדיין ראוי לכל מיני שימושים. לדוגמה, מה שהיה מאוד נפוץ, אם למשל היה לו לאדם נקב, אנחנו מדברים כבר על נקב בכלי, היה לאדם נקב בתוך אחד מהכלים, אבל נקב קטן, אבל עדיין הכלי הזה כולו שלם, חבל לזרוק אותו, להשליך אותו לאשפה. אז מה היו עושים? היו ממלאים אותו, ומתחתיו היו שמים את הגיסטרה, כמו מין צלחת ששמים מתחת לגביע. ואז כל מה שהם טפטף היה נכנס לתוך אותו גיסטרה, וככה היו שומרים על כל המשקה. אז ברגע שהגיסטרה הזה היה בו נקב אפילו הכי קטן, נקב כזה שרק המשקים יוצאים ממנו, אפילו אם הם לא יכולים להיכנס דרך הנקב הזה לתוך הכלי, כבר היו משליחים כזה גיסטרה. אז לכן כל שכן, ברגע שיש כבר נקב שנכנס נוזלים מבחוץ, זאת אומרת שהנקב הוא כבר גדול, ודאי שזה פסול משום גיסטרה. זה כבר לא נקרא כלי, ואין הגיסטרה תורת כלי. אם בכלי יש רק נקב שהוא מוציא את המשקה מדרכו, אם יש משקה בתוך הכלי, אז המשקה מטפטף החוצה, אבל ברגע שיש משקה מחוץ לכלי, הוא לא נכנס דרך הנקב הזה פנימה, אז הנקב כל כך קטן, אז בשביל מי חטאת, כשר למי חטאת. למה? כי זה עדיין נחשב כלי שלם. מה הבעיה? מכניסים, אם רק כשמכניסים בפנים נוזלים ומטפטף, זה מטפטף מן הסתם מאוד לאט, ועדיין הכלי הזה הוא חשוב, עדיין יש לזה חשיבות, אבל הוא פסול משום גיסטרה. עצם זה שהכלי הזה הוא כבר גיסטרה והוא כבר שבר כלי, אתה לא יכול, אפילו על נקב הכי קטן כבר היו משליחים אותו, וכמו שתכף הגמרא גם מביאה עוד סיבה, עוד יותר פרקטית, עוד יותר שימושית, למה באמת גיסטרה, אפילו בנקב הכי קטן, הוא כבר אין לו תורת כלי יותר. אנשים היו משליחים אותו כבר להשפעה. אמר אבסי, שונין, רש"י אומר שונין, הכוונה שיש הלכה למשה מסיני, כלי חרס, שיעורו בכונס משקה. כלי חרס, השיעור של הנקב הכי קטן לבטל ממנו תורת כלי, זה כשהנקב הוא כל כך גדול, שכשיש נוזלים מחוץ לכלי, הם יכולים לחדור דרך הנקב הזה פנימה לתוך הכלי. ולא אמרו שבטל שם כלי על ידי נקב יותר קטן מזה, אפילו שהוא רק מוציא משקה, שכשיש משקה בתוך הכלי זה מטפטף מתוך אותו נקב, אלא לעניין גיסטרה בלבד, רק לעניין שבר של כלי חרס, מה הייתה? מה? פה הגמרא מסבירה בצורה מאוד מאוד מעשית למה. אמר מר זוטרא בריידא רב נחמן, מה הסיבה, למה משמש גיסטרה? בשביל לשים אותו בתור צלוחית מתחת לכלי, שאם נוטף נוזלים מתוך כלי אחד, אז ייטוף לתוך אותו גיסטרה. אבל אומרים הווה גיסטרה לכלי, אבל לפי שאין אומרים הווה גיסטרה לגיסטרה, אם יש נקב בגיסטרה עצמו, אף אחד לא יגיד לו, טוב, לך תביא לי עוד שבר כלי כדי שנשים מתחת לשבר כלי הזה, ושהנוזים שמטפטפים משם יכנסו לתוך השבר כלי השני. אם כבר יש בו גם נקב, אז כבר משליחים אותו, כי הוא לא מספיק חשוב. עכשיו, איך אני יודע אם הכלי הזה נכנס מים מבחוץ לתוכו, שזה נחשב כונס משקה? תנו רבנן, כיצד בודקין כלי חרס? לידע אם נידון בכונס משקה, אם לאו. אז ככה, לפי דעה ראשונה, יביא הרעיבה מלאה מים. כך, קערה גדולה, ענקית, תמלא אותה במים. ונותן קדרה שיש בנקב לתוכה, מכניס אותה בפנים. עכשיו הוא צריך לראות האם מאותו נקב מבצבצים נוזלים, מבצבצים מים פנימה. אם כנסה, אם אתה רואה שנכנסים מים בתוך אותו כלי, בידוע שכונס משקה, מה יש לך שאלה? אתה רואה כבר שנכנס משקה מבחוץ פנימה. ואם לאו, אם אתה רואה שלא נכנסים מים לתוך הקדרה, אבל יש נקב, אתה רואה שכשבתוך הכלי יש משקה כן מטפטפים החוצה, המשקים האלה, אבל הוא רק, בידוע שהוא רק מוציא משקה. אם יש בפנים משקה, הוא מוציא את זה החוצה, אבל הוא לא נכנס משקה מבחוץ פנימה לתוך אותו כלי. רבי יהודה אומר, אני לא מסכים שזה הדרך לבדוק האם נכנס משקה דרך הנקב הזה. יכול להיות שסתם לא נכנס משקה דרך הנקב מבחוץ. אבל אתה לוקח כלי כשיש בו נקב, אתה דוחק אותו לתוך קערה ענקית עם מים, אז מרוב שאתה דוחק, המים נדחקים פנימה. זה לא אומר שמים נכנסים פנימה באופן שוטף, באופן רגיל. אלא איך כן תבדוק? כופף אוזני קדירה לתוכה. פשוט תכניס את כך קערה גדולה, ריקה ממים. תהפוך את הכלי שאתה רוצה לבדוק אותו, האם הנקב שלו, המים נכנסים בתוכו, ומציף עליה מים. תשפוך מים מעל אותו נקב. ואז תראה, ואם כונס, אם אתה רואה שנכנס משקה דרך אותו נקב, פנימה לתוך הכלי, בידוע שכונס משקה, תבדוק בפנים האם הוא נהיה לך קצת באותו מקום כנגד הנקב. אם אתה רואה שנכנס שם משקה, לפני כן הוא היה יבש, פתאום נהיה פה רטוב, אתה רואה שבפנים יש, נכנס משקה, סימן שנכנס דרך הנקב הזה גם כן משקה, ולא רק יוצא דרך הנקב הזה, ואז הוא כבר בטל מתורת כלי. ואם לאו, אם אתה רואה שלא נכנסו מים דרך אותו נקב, כשאתה שופך בצורה כזאת, בידוע שהוא רק מוציא משקה, והוא לא מכניס דרך מבחוץ. עוד דרך שנייה לבדוק, שופטה על גבי האור, ממלא את הכלי הזה במים, שם אותו על גבי האש, בשביל לחמם את המים. עכשיו, אם האור מעמידה, אם כשהאש מחממת את המים, אז גם עד עכשיו היה מטפטף מים דרך אותו נקב, כי זה הרי מוציא מים בטוח, הנקב הזה. רק שאלה שלנו אם זה גם כונס משקה. אם כשהאש מבעבעת ומחממת את המים, כבר מפסיק לטפטף מים דרך אותו נקב, זה אומר שהנקב הזה, השיעור שלו, הוא רק מוציא משקה ולא כונס משקה. כי הטבע הוא שכשהמים מבעבעים, הם עוצרים את המים, כשהאש מחממת את הכלי עם המים, אז זה עוצר שלא יטפטף המים החוצה מהכלי. אבל זה גם נותן לנו קנה מידה לדעת, שאם האש מצליחה לעצור את המים שלא יטפטפו החוצה, זה אומר שזה חור כזה קטן, שזה לא יכול להיכנס פנימה מבחוץ. ואם לאו, אם אתה רואה שעדיין מטפטף מים, גם בשעה שזה מתחמם על ידי האש, בידוע שהנקב הזה הוא כבר גדול מדי, שגם הוא מכניס משקה. רבי יוסי אומר, אף לא שופטה על גבי האור. אני לא מסכים עם הדרך השנייה לבדוק על ידי שאתה שם מים בתוך אותו כלי ואתה מעמיד את זה על האש. למה? מפני שהאור מעמידה, יכול להיות שאפילו הנקב פה הוא כל כך גדול שאפילו כונס משקה, וזה שזה לא מטפטף החוץ, אז בגלל שהאש מעמידה שהמים לא ייצאו. אלא, איך בודקים? שופטה על גבי הרמץ. רבי יוסי מביא דעה שלישית. פשוט מאוד מניח את הקדרה כשהיא מלאה מים, לא על אש, אלא על גחלים ואפר, שהחום שלהם הוא פחות, ואז הוא בודק. אם רמץ מעמידה, אם זה מספיק החום הזה, כדי שהמים עד עכשיו הם טפטפו מהכלי, אבל ברגע שמתחממים עכשיו דרך הרמץ הזה, הם כבר לא מטפטפים יותר. בידוע שהם מוצאים משקה, סימן שהנקב הזה הוא מאוד קטן, הוא רק מוצאים משקה ולא כונס. ואם להבים עדיין מטפטף מים מבפנים, בידוע שהוא גם כונס משקה. עוד דרך לבדוק האם הכלי הזה הוא רק מוציא משקה או שהוא אפילו כונס מבחוץ גם, היה תורד טיפה אחר טיפה, אם אתה רואה שמטפטף כל הזמן, בסדר, זה מוציא משקה, אבל למה זה מוציא כל כך הרבה? טיפה אחרי טיפה אחרי טיפה, בידוע שזה נקב מספיק גדול שגם אילו היית מכניס מבחוץ משקה, זה גם היה כונס משקה. מהי איקה בין תנא קמא לבין רבי יהודה? מה ההבדל אם אתה אומר להכניס את הקערה, להכניס את הכלי הזה לתוך קערה מלאה מים, לבין רבי יהודה שאומר להפוך את הקערה ולשים אותה לתוך קערה ריק, להכניס את הכלי הזה הפוך ולשים אותו בתוך קערה בלי מים ולשפוך מבחוץ. אז כמו שאמרנו, תוך כדי שהסברנו, אמר אולה, כינוס על ידי הדחק איקה בעיניו. לפי תנא קמא, אין לי בעיה שהקערה הזאת מלאה במים, כשאתה מכניס את הכלי, המים נדחקים פנימה. עדיין אם הם נכנסים סימן שזה כונס משקה. לעומת זאת אומר רבי יהודה, מה פתאום? כי כשאתה דוחק את הכלי לתוך מים, אז ודאי שיכנסו לך מים דרך הנקב הקטן הזה, אבל זה עדיין לא אומר שהשיעור של הנקב הוא ככונס משקה, עד שאתה פשוט תקח קערה ריקה, תהפוך את הכלי, תשפוך עליו מים, תראה אם נהיה רטוב בצד הפנימי שלו, שאז זה סימן שנכנס מים, שיש לו דין של כונס משקה. אנחנו עוברים לדין השני שלמדנו במשנה, כל איבר שיש בו ציפורן וכולי, אז ככה, אמרנו שאם יש בו ציפורן, זה ודאי שגם יש בו עצם. ואז זה נחשב עבר, שגם אם אין פה כזית בשר, זה מטמא באוהל. מטמא במגע ובמסע כמובן, דיינו אם נוגעים בו, ודאי שנטמאים אפילו בעצם כסעורה, אם אדם נוגע, הוא מטמא במגע, וגם במסע, אם אדם נושא את הבשר הזה, עובד בזקה או משהו כזה, הוא נושא שלא נדע מצרות, אבל בכל אופן לוקח, לפעמים יוצא לו לשאת איברים כאלה, אז פשוט מאוד מה שיוצא, שאפילו שהוא לא נוגע בזה, זה נמצא בתוך השקית, עצם זה שהוא נושא, זה כבר מטמא אותו, ופה התוספת היא שזה גם מטמא באוהל, שזה הנקודה שבאמת החידוש הגדול פה. כי איברים מתאמים באוהל גם פחות מכזאת, וזה נקרא איבר שלם, כי יש בו ציפורן וידוע שיש בו עצם. אבל אם יש בו עצם ואין בו ציפורן, אז זה לא נקרא איבר, ואם אין בו כזית בשר, כזית בשר מתאמה באוהל גם בלי שהוא יהיה איבר שלם. אבל אם אין בו כזית בשר, הוא מתאמה באוהל רק אם הוא איבר שלם. אז אם אין בו ציפורן, אז זה אומר שהוא לא נחשב איבר שלם, לכן הוא מתאמה במגע או במסע כמובן, ומתאמה. אבל, כי הרי עצם אפילו בגודל של שעורה, של גרגיר של שעורה כבר מתאמה במגע או במסע, אבל ואינו מתאמה באוהל כי זה לא נקרא איבר. אמר רב חיסדא, דבר זה רבנו הגדול אמרו. מי זה רבנו הגדול שרב חיסדא מתכוון? זה הכוונה רש"י אומר, רב, האמורה הגדול רב. המקום יהיה בעזרו, שקדוש ברוך הוא ישלח לו סייעתא דשמיא, יסייע בעדו. והוא אמר הלכה כזאת, אצבע יתרה, אצבע יתרה זה הכוונה שבן אדם יש לו... לא מדברים פה על אצבעות הרגילות. אצבעות רגילות, גם אם אין ציפורן, אנחנו נאמר שזה נחשב איבר, אבל כוונה אצבע יתרה שנמצאת על גב היד, לא עלינו. שיש בו עצם ואין בו ציפורן. אז מכיוון שאין בו ציפורן, זה אומר שהוא לא נקרא איבר, לכן הוא מתאמה במגע ובמסע, כמו כל עצם כשעורה וכו'. אבל אינו מתאמה באוהל. אמר רב אבר בר חנן, אמר רבי יוחנן, מה שאמרנו שאצבע יתרה, אם אין בה ציפורן, היא לא נחשבת עיוור, זה דווקא הכוונה שאינה נספרת על גב היד. זה דווקא כשזה לא עומד באותה שורה עם שאר האצבעות, אלא זה עומד כמו שאמרנו על גב היד. אבל אפילו אם זה אצבע שישית, אבל היא נספרת עם שאר האצבעות באותה שורה, יש לה כן דין של עיוור, והיא מתאמה באוהל, אפילו אם אין בה כזית בשר. טוב, עכשיו עוברים לדין השלישי שלנו במשנה. כל המתאמה מדרס, מתאמה תמי מת. אז אמרנו שכל כלי כזה, שאם זב יושב עליו, זה במקום המיועד לישיבה, או שהזב שוכב עליו, במקום המיועד לשכיבה, וזה כלי, חייב להיות שזה כלי בשביל שהוא יתאמה במדרס, אז אם כן, בכיוון שהוא כלי, כבר הוא מתאמה בתמי מת, כי הדין הוא שכל דבר שהוא כלי מתאמה בתמי מת, אבל אם הוא, ומכיוון שהוא גם שראוי לישיבה וגם ראוי לשכיבה, אז הוא גם מתאמה מדרס. תמיד דבר שמתאמה במדרס, הוא גם מתאמה תמי מת. אבל, הגמרא קודם כל מבארת את זה, כל דחזה למדרס מתאמה תמי מת. כל כלי שראוי למדרס, אם הוא נהיה אב התאומה על ידי מדרס הזב, הוא מתאמה תמי מת אם הוא נוגע במת, והוא גם כן יהיה אב התאומה, אם הוא נגע במת בעצמו, כמובן שהמת נחשב אבי אבות התאומה. אז הכלי שנגע בו נהיה אב התאומה, וגם אם הכלי באוהל של מת, הוא גם כן יהיה אב התאומה. עכשיו, ההמשך של המשנה, ויש שמתאמה תמי מת, ואינו מתאמה מדרס. יש כלי שאם הוא נוגע במת, הוא יהיה אב התאומה. אבל אם זב יישב עליו, הוא לא יהפוך להיות מדרס התאומה. הוא לא יהיה אב התאומה כמו תאומת מדרס, כי כמו תאומת מדרס הזב. זב שנוגע בכלי, הוא לא עושה אותו אב התאומה. הזב עצמו הוא אב התאומה. רק מה, מה שהוא נוגע יהיה ולד התאומה, ראשון לתאומה. אבל מה, אם זה מדרס? זה תאומה מיוחדת של מדרס, שכשזה דבר שמיועד לישיבה והזב יושב עליו, אז זה יהיה אותה דרגת תאומה של הזב עצמו, שזה יהיה תאמה גם כן אב התאומה. אבל אם הוא רק מתאמה, אם זה כלי שמתאמה רק תמי מת, אז הוא לא יתאמה משום מדרס. מה זה בא לרבות שזה נטמע במת, אבל הוא לא נטמע במדרס? לתויה אימאי, אומרת הגמרא, לתויה זה בא לרבות כלי מדידה. פעם היה להם מדידה של שאה ותרכב, הכוונה חצי שאה, שזה כלי לכל דבר. אז ודאי שהוא יתאמה תמי מת, אבל הוא לא יתאמה מדרס, כי הרי הוא לא מיועד לישיבה. דתניה, כתוב לגבי פרשת זב, והיושב על הכלי אשר ישב עליו הזב, ישב על הכלי אשר ישב עליו הזב, שמעת מה עשית? זה נטמע תאומת מדרס. אז לכן, לחבס בגדיו ורחץ במים, תשמע, זה עכשיו סיפור, צריך לחבס את הבגדים, לתאר אותם, אתה בעצמך צריך לטבול, לתאר את עצמך, תמי עד הערב, תאומת ערב. למה? כי זה נטמע מדרס. עכשיו כתוב, אשר ישב עליו הזב. מה זה בא לומר? מזה שכתוב על הכלי ויושב על הכלי, הייתי אומר, שמה, כלי? כל כלי. יכול אפילו קפה שאה וישב עליה. היה באיזשהו תחנה או משהו, היה לו קשה לעמוד, אין פה מקום כבר בספסל, הפך איזשהו כלי והתיישב עליו, הייתי חושב שזה גם כן נטמע תאומת מדרס אם הזב ישב עליו. קפה שאה וישב עליה, או הפך תרכה וישב עליו, יהיה תמה, ככה הייתי חושב, שזה יתמה במדרס הזב, אפילו שזה לא כלים שמיועדים לישיבה. תלמוד לא מהר, לכן התורה אומרת, אשר ישב עליו הזב. התורה לא אומרת אשר ישב, אלא אשר ישב. זה אומר שאף אחד לא מפריע לו לשבת על זה. מי שמיוחד לישיבה, אף אחד לא יכול להגיד לך אל תשב, זה כיסא, זה מיועד לישיבה. דווקא זה נטמע במדרס של זהב. יצא הכלי הזה, שזה כלי מדידה. בן אדם יושב על הכלי המדידה, מגיע בן אדם, אומר לו, תשמע, מה אתה יושב על זה? אני צריך את זה בשביל למדוד. אז הוא מעמידים אותו מזה, זה לא מיועד לישיבה. אז דבר כזה לא נטמע מדרס. יצא זה שאומרים לו, עמוד מהכלי הזה ונעשה בו מלאכתנו. המלאכה של הכלי הזה זה לא לישיבה. אז זה לא נטמע מדרס. אז פה יש לנו את הכלל הידוע בכל השס כולו, שבשביל להתקבל תומת מדרס, כלי צריך לו דווקא ראוי לישיבה. דווקא אם הזב יושב על כלי שראוי לישיבה, או שהוא שוכב על כלי הראוי לשכיבה. רק אז הכלים האלה מקבלים את התומה החמורה של תומת זב, שכוללת שני דברים. דבר ראשון, שזה מקבל את אותה תומה שהזב בעצמו. דבר שני, שגם אם הזב לא ישב על זה ממש, אלא הוא ישב על, נאמר, היה איזו שורה של 10 כיסאות, 10 כיסאות חד כיסאות פלסטיק, ישב על הכל, ישב למעלה, נגע רק בכיסא העליון, כל הכיסאות נטמעים באותה תומה של מדרס הזב, 10 מצעות גם, אם יש 10 סמיכות, והוא יושן על הסמיכה העליונה, לא נגע בכלל בסמיכות שלמטה, הכל נטמע, כי הוא שכב, זה החומרה של תומת מדרס. טוב, אנחנו עוברים למשנה הבאה, שגם שם אנחנו רואים את אותו כלל, שיש לפעמים דבר שהוא עיקרי, שאם יש אותו יש גם את הכלל השני, אבל הכלל השני לא חייב להיות שיש את הכלל הראשון. כל הראוי לדון דיני נפשות, אם יש דיין שיכול לקבוע ולחרוץ גזר דין מוות על בן אדם שהוא עשה עבירה חמורה מאוד, ראוי לדון דיני ממונות, זה חייב להיות שגם יכול לפסוק מי חייב כסף ומי פטור מלשלם כסף. ויש שראוי לדון דיני ממונות ואינו ראוי לדון דיני נפשות. יכול להיות אדם שראוי לדון דיני ממונות, אבל לדון דיני נפשות הוא לא יהיה ראוי. אמר רב יהודה, מי זה אותו אחד שראוי לדון דיני ממונות אבל הוא לא ראוי לדון דיני נפשות? להיתוי עם ממזר שהוא לא ראוי לדון דיני נפשות, כי זה נחשב כמו מום כזה, שהוא לא נחשב, זה לא ראוי. דיין צריך להיות יותר מושלם בעניין הזה. כולך יפה רעייתי ומום אין בך, צריך שהם יהיו מושלמים דיינים. טוב, הכל פנים של לדון דיני נפשות. שואלת הגמרא, מה זה החידוש של המשנה? נו באמת, זה החידוש, שממזר לא יכול לדון דיני נפשות? תנין אחד הזין, אז כבר למדנו משנה כזאת פעם. הכל כשרין לדון דיני ממונות, אפילו ממזר, ואין הכל כשרין לדון דיני נפשות. ואבינן בשאלנו להתויה אימה, מי יכול לדון דיני ממונות ולא לדון דיני נפשות? ותירצנו, ואמר רב יהודה, להתויה אימה ממזר, אותו רב יהודה. אז מה בעצם החידוש שהוא אומר פה פעמיים? עונה הגמרא, רב יהודה לא לומד משתי המשניות לרבות ממזר, לא. אחד על העיתוי איגר ואחד על העיתוי ממזר. אתה תבחר איזה משנה. משנה אחת באמת, אם המשנה שלנו מרבה ממזר, המשנה היא מרבה גר שהוא ראוי לדון דיני ממונות. ואם המשנה שלנו באה לרבות גר, אז המשנה היא באה לרבות ממזר. למה צריכים לרבות גם גר וגם ממזר? הוא צריכי די ישמינן גר שהוא כשר לדון דיני ממונות. היינו אומרים, רק גר יהיה כשר משום די ראוי לבוא בקהל, מותר לו להתחתן עם ישראל. אבל ממזר דיין ראוי לבוא בקהל, אסור לו להתחתן עם ישראל. אימה, לא, הייתי חושב שהוא לא ראוי לדון דיני ממונות, כמה שמלן שכן. וישמינן ממזר, אתה יודע למה הוא קשר לדון דיני ממונות? משום דקאתי, מטיפה קשרה, הוא בא מזרע ישראל. אלא מה, למה הוא נהיה ממזר? כי היהודי, האבא שלו היה מסכן, חכם גדול מדי, והולך להתחתן עם אחת מהעריות. אז הבן הזה נהיה ממזר מסכן. אבל על כל פנים אבא שלו הוא יהודי כשר, רק מה, חטף רוח שטות כרונית, קשה מאוד, וזה מה שקרה. אבל על כל פנים הטיפה היא טיפה של ישראל. אבל גר דקעתם היא טיפה פסולה, זה לא בא מזרע ישראל, אימה לא, הייתי חושב שהוא לא יכול לדון גם דיני ממונות, לכן צריך להגיד שגם גר צריכה שגם גר וגם ממזר לדון דיני ממונות בכללים מסוימים, כמו שמובא במסכת סנהדרין. הם יכולים, אבל לדון דיני נפשות בשום אופן לא. עד כאן דף ממתת.